יבמות, דף למד דלת, מתחילים בעזרת השם, דף למד ג' עמוד ב', במשנה למטה. שתי אולמות חתונה, תזמורות, קיינטרינגים, אורחים, יוצאים לחופה. חתן הולך ומקדש את הכלה. באולם ליד, החתן גם כן הולך ומקדש את הכלה. מחוסה בעינומה, לא רואים את הכלה. כנראה שמדברים כאן על חתן וכלה לא מהעולם הזה, מאיזה עולם אני לא יודע. והחתן מאולם אחד בטעות לקח את הכלה מהאולם השני. והחתן מהאולם השני בטעות לקח את הכלה של זה מהאולם הראשון. ושתי הזוגות חוזרים הביתה, לא קולטים אפילו שהתחלפו. פילי פלאים. שניים שקידשו שתי נשים. זה קידש את זו, וזה קידש את זו. ובשעת כניסתם לחופה, הכוונה כשהם באו הביתה, החליפו את של זה לזה ואת של זה לזה. זה לקח את הכלה של השני, והשני לקח את הכלה של הראשון. ו... יוצא אם כן שכל אחד בא לשת איש של חברו. הרי אלו חייבים משום איסור אשת איש. ואם היו שני המקדשים שתי אחים. אז אם כן יוצא שכל אחד לקח את אשת אחיו. אז חייבים משום איסור אשת אח. ואם שני האחים, כל אח התחתן. זה התחתן עם... נאמר ראובן ושמעון, ראובן ושמעון אחים, ראובן התחתן עם רחל, שמעון התחתן עם לאה אחות רחל. זאת אומרת יוצא אם כן שכשראובן לקח את לאה, הוא לקח את אחות אשתו, וכששמעון לקח את רחל הוא לקח גם כן את אחות אשתו. אם היו אחיות חייבים אף משום אחות אשתו, אישה על אחותה לא תיקח. ואם אנשים היו נידות באותו זמן, חייבים איסור רביעי משום נידה. ואחרי זה, אחרי האיסור ששתי הזוגות האלה עשו, מפרישים אותם שלושה חודשים. שמא מעוברות הן. וממתינים שלושה חודשים כדי שיוכרו אם הן מעוברות. ואז נדע שהתינוק הזה מסכן ממזר. ואם הנשים היו קטנות, שאינן ראויות לילד, אז מחזירים אותן לבעליהם מיד, כי לא חוששים שהם מתעברו. ואם אלה היו בנות כהנים שהתחתנו עם ישראל, כהנות, אז מכיוון שהם היו באיסור עם איש זר, נפסלו מן התרומה, משום זונה שנאסרת, אם הייתה כהנת בתרומה. גם אם בעליהם הישראלים ימותו בלי להשאיר צאצאים, אותן כהנות לא חוזרות לאכול תרומה אף פעם. הגמרא הבינה בהתחלה שמדובר כאן ששני החתנים באיסור החליפו את נשותיהם. מי דיבר רשעי עסקינן? אנחנו מדברים פה על רשעים. ותאו, עד איתני רבי חייא, ברייתא שרבי חייא שנה על המשנה הזאת, שבעצם כל אחד כאן עבר על ארבעה איסורים. אשת איש, אשת אח, אחות אשתו ונידה. ומדברים כאן גם על החתן וגם על הכלה בשתי הזוגות. אז זה ארבע כפול ארבע, הרי כאן 16 חטאות. ואם דובר כאן שהם עשו את זה במזיד, מעיקה קורבן, וכי מביאים קורבן על עבירה שעושים במזיד, בוודאי שלא, חייב להיות שמדובר פה בשוגג. אמר רב יהודה, תנאי, תגרוז במשנה, הוחלפו אנשים בטעות, ולא שהחליפו במזיד. אך הנה ממסתבר, באמת מסתבר, כמו הגרסה, הוחלפו בטעות. ובהמשך המשנה קטני סייפה, אם אותם נשים קלות היו קטנות, שאינן ראויות לילד, מחזירים אותן לבעליהם יד. והיא במזיד, אם הקלה הלכה למישהו אחר, לחתן אחר במזיד, אז אם כן זה אשת איש שזינתה נאסרת על בעלה, מישריה. אומרת הגמרא לא קשה, אל תשכח שמדברים פה על קטנות. ופיתוי קטנה, אונס ננהו, כי אין לדעת. ואונס בישראל, משרש הרי, אז לכן היא חוזרת לבעלה, יכול שזה היה במזיד. אלא, מהמשנה דקטני, מפרישין אותן 3 חודשים. שמה מעוברות הן מהאיסור הזה. תדייק מכאן, עליו מעוברות. דיינו, אחרי 3 חודשים, אתה רואה שהן לא מעוברות, משמע ששריין הן מותרות חזרה לבעליהן. והיא במזיד, זינתה במזיד, אשת איש, משרי, וכי מותרת לחזור לבעלה, היא נאסרת על בעלה, וגם נאסרת אגב על הבועל, אל עליו שמה מינה, הוחלפו, הגרסה היא שהוחלפו בשוגג, שמה מינה. שואלת הגמרא, שמת לב שכל אחד מהחתנים והקלות כאן, עבר על 4 איסורים? איך ייתכן? הרי יש כלל, אין איסור חל על איסור. מה תגיד? ישנם 3 מקרים שבהם איסור חל על איסור לחלק מהדעות. מקרה ראשון, איסור כולל. היה איסור אחד. האיסור השני כולל חפצים או כאלה שלא היו אסורים עד עכשיו והם נאסרים גם כן. זאת אומרת, היה פה איסור אחד, שבאיסור האחד הזה נאסר רק חפץ אחד, או רק אדם אחד. ועכשיו, האיסור השני אוסר לא רק את האדם הזה, אלא עוד כאלה, עוד חפצים או עוד אנשים שנאסרים. עד עכשיו הם לא היו אסורים, ועם האיסור השני הם גם כן נאסרים. זה נקרא איסור כולל. מקרה נוסף, שהאיסור השני יכול להיות שהוא יחול על האיסור הראשון, איסור מוסיף. שאותו איסור, עד עכשיו היה אסור רק על אדם אחד, נאמר, כעת הוא נאסר על עוד אנשים. זה לא שכעת עוד חפצים או עוד אנשים נאסרים, אלא זה שהיה אסור עד עכשיו על בן אדם מסוים נאסר על עוד אנשים. זה נקרא איסור מוסיף. איסור בת אחת, 2 איסורים חלו יחד. 3 המקרים האלה יכול להיות איסור חל על איסור לאחד מהדעות. ומה נתנה, מי התנה שסובר את המשנה שלנו, דעית לי גם איסור חל על איסור באיסור כולל, וגם באיסור מוסיף, וגם איסור בבת אחת. כי ב4 איסורים שיש כאן, שחלים על האיסור, יש בעצם את כל 3 הדברים האלה. כשהוא קידש, כשחתן קידש את אחת הנשים, אותה אישה אסורה על אחיו, איסור אשת איש, ובבת אחת היא נאסרת גם כי יש את אחיו. זה איסור בבת אחת. כשהשני קידש את אחותה, אז יש כאן איסור כולל. כי האישה של הראשון נאסרת על השני גם כי היא אחות של אשתו. זאת אומרת, יש כאן עוד אחת שנאסרת. מי עוד נאסרת? כל האחיות נאסרות עליו, על איסור כולל. וכשהפכה להיות טמאה נידה, יש איסור מוסיף. למה? כי גם בעלה נאסר. עליה. וכאן כל 4 איסורים חלים, משתמשים גם באיסור בת אחת, גם באיסור כולל וגם באיסור מוסיף. מי התנה במשנה שלנו שסובר ככה? אמר רב יהודה אמר רב, המשנה שלנו דעתו של רבי מאיר היא דתניא, שהוא סובר את כל 3 המקרים האלה שאומרים איסור חל על איסור. הוא אומר דבר כזה במשנה במסכת קריטות. יש מקרה שאדם אוכל אכילה אחת חלילה, וחייב עליה 4 חטאות ואשם 1 על אכילה אחת. כגון, אדם שהיה טמא. שאכל חלב, אז דבר ראשון שהוא עשה איסור, שהוא אוכל חלב, סוג של שומן שאסור באכילה. אז הוא חייב על זה חטאת, אם זה בשוגג. והחלב הזה הוא נותר מבשר קורבן, שנשאר אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילתו. כיוון שאדם אכל את זה בשוגג, הוא חייב על נותר, איסור שני. דבר שלישי, מן המוקדשים, זה קורבן. והבן אדם הזה הרי יטמא. אז הוא עובר כאן גם על איסור טמא שאכל קודשים, אז זה איסור שלישי, חטאת שלישית. חוזרת חוץ מזה, זה שהוא אכל מוקדשין, הוא הרי מועל בהקדש. אז הוא חייב גם השם מעילות. והוא אכל את זה ביום הכיפורים, אז יש אדם אכל ביום הכיפורים, הוא חייב עוד חטאת אם זה בשוגג. אז הוא חייב כאן על זה שהוא תמה שאכל קודש, על זה שהוא אכל חלב, על זה שהוא אכל נותר, ועל זה שהוא אכל ביום הכיפורים, חייב ארבע חטאות, ועל זה שהוא אכל, שהוא נהנה מהקדש, הוא חייב השם מעילות. רבי מאיר אומר, אם האכילה הזאת הייתה בשבת, והוא החזיק את האוכל בתוך הפה, והוא הוציאו בפיו מרשות שמוגדרת רשות היחיד למקום שמוגדר כרשות הרבים, אז הוא חייב חטאת על זה שהוא עשה מלאכה של הוצאה מרשות אחת לרשות אחרת בשבת. אמרו לו חכמים, החיוב הזה אינו מן השם, זה לא כלול באיסורים שאנחנו מדברים עליהם. אנחנו מדברים על זה שאדם חייב על מה שהוא אכל. זה שאדם מוציא מרשות לרשות זה כבר משהו אחר, זה לא קשור לאכילה. רבי מאיר אבל על כל פנים סובר, שאיסור חל על איסור, גם באיסור כולל, גם באיסור מוסיף וגם בבת אחת, ונסביר למה. מבאר רש"י שאנחנו מוצאים כאן בדעתו של רבי מאיר, שהוא סובר איסור חל על איסור גם באיסור מוסיף, גם באיסור כולל וגם באיסור בבת אחת. כשהבהמה נוצרה, החלב שלה כבר אסור באכילה. כשהקדישו אותה להקדש לקורבן, היא נאסרת בהנאה, מתוך שהיא נאסרה בהנאה, אז באכילה שלה יש איסור נוסף של קודשים. וזה איסור מוסיף. החלב, אחרי ששחטו את הקורבן, אמורים להקטיר אותו על המזבח. לא הקטירו אותו בזמן, אז הוא הפך להיות נותר אחרי הזמן שתורה הקציבה להקטרתו. מתוך שנוסף עליו איסור שאסור להקריב אותו עכשיו על גבי המזבח, זה איסור מוסיף, אז אם אדם הולך ואוכל ממנו, הוא חייב גם משום נותר. אז זה גם איסור מוסיף. לאחר מכן, כשהכהן נטמע, מתוך שהוא נאסר בשאר חתיכות קודש שעד עכשיו היו מותרות לו, נאסר עליו גם החלב הזה. זה איסור כולל. וכשנכנס יום הכיפורים, מתוך שאיסור יום הכיפורים כולל כל האכילות, אז הוא נאסר גם משום יום הכיפורים על החלב הזה. אז זה גם איסור כולל. ורבי מאיר הוסיף, שאם הוא הכניס את הכזית הזה לתוך הפה, ויצא עם זה מרשות היחיד לרשות הרבים בשבת, יהיה חייב גם משום הוצאה מרשות לרשות. מתי זה חל? בבת אחת עם איסור האכילה ביום הכיפורים. כי הרי שבת ויום הכיפורים חלו ביחד. אז האיסור הזה של הוצאה מרשות לרשות, מתי נאסר עליו? כשנכנסה השבת. הרי באותו זמן גם נכנס יום הכיפורים. אז איסור האכילה ביום הכיפורים ואיסור הוצאה בשבת חלים בבת אחת. אז אם כן רואים מכאן, שלפי רבי מאיר, איסור חל על איסור, זה גם באיסור מוסיף, גם באיסור כולל וגם בשני איסורים שחלים בבת אחת. והוא התנא במשנה שלנו. שואלת הגמרא ורבי מאיר, שאומר שאותו חתן שבטעות קיבל תקלה של אחיו, כשהוא בא לקיים בה את מה שמצווה עליו בתורה, הוא לא ידע שבעצם זאת לא הקלה שלו. הוא בא לשם קיום מצווה. למה בכל זאת רבי מאיר מחייב אותו חטאת? אליבא דמן, לפי מי סובר רבי מאיר? אי אליבא דרבי יהושע. הרי רבי יהושע אמר, אם אדם עסוק והוא טעה בזמן שהוא עסוק בדבר מצווה, למשל, מועל שבא למול תינוק שצריך למול אותו בשבת, ובטעות הוא מל תינוק שלא אמורים למול אותו בשבת, שאין זמנו בשבת, אז הוא בעצם עשה כאן מלאכה בשבת, אבל מכיוון שהוא בא לקיים מצווה, אומר רבי יהושע שהוא יהיה פטור מחטאת. אז גם כאן, לכאורה, החתן עסוק במצוות נישואין, הוא טועה בדבר מצווה, הוא אמור להיות פטור. אלא צריך לומר שרבי מאיר סובר, עלי בדי רבי אליעזר, שאדם שטועה בדבר מצווה, אם הוא עשה עבירה, חייב. איבא את אימא, לעולם אפשר לומר שרבי מאיר סובר, עלי בדי רבי יהושע. כי כמה רבי יהושע טעה בדבר מצווה פטור, אם הוא עבר עבירה, הנמילי גבי תינוקות. דזמנו של המצווה של מילה חייב להיות עכשיו. זמנו בעול. הבעלה גרמה לו לטעות, הוא נחשב אנוס. אבל היי, שכדי שישה, ובא לקיים במצוות נישואין, כיוון דאין זמנו בעול, הוא לא חייב לעשות את זה דווקא עכשיו. אולי רבי יהושע לא יפתור אותו. היה צריך לדקדק, הוא לא נחשב אנוס. אז אולי כאן רבי יהושע גם יסבור שהוא יהיה חייב. שואלת הגמרא, והרי מצוות אכילת תרומה לכהן. כהן שמקבל תרומה מיבול, שמפריש תרומות ומעשרות, יש לכהן מצווה לאכול תרומה, אבל דאין זמנו בעול, הוא לא חייב לאכול את זה דווקא היום לכאורה, יכול גם לאכול את זה מחר. ובכל זאת, כפתה רבי יהושע, מקרה שכהן חישב לאכול תרומה ולקיים מצווה, ובסוף התברר שהוא עשה עבירה. דתנן, היה הכהן אוכל בתרומה. ונודע לו שהוא אסור באכילת תרומה, כי הוא התחלל מן הכהונה. למה? כי אביו הכהן עבר על האיסור להתחתן עם גרושה או עם אחת שקיבלה חליצה, והוא התחתן עם גרושה או חלוצה, והבן הזה נולד. נמצא שהוא בן גרושה או בן חלוצה, והוא אסור באכילת תרומה. כהן שהתחתן עם גרושה או עם חלוצה, התינוק שנולד הוא לא כהן יותר לעניין אכילת תרומה, הוא חלל. אם כן, הבן אדם הזה חלל, הוא חשב שהוא כהן, הוא אכל תרומה, הוא עשה עבירה. רבי אליעזר מחייב אותו לשלם קרן, מה שהוא אכל, ולהוסיף תוספת חומש. רבי יהושע פותר, למה? כי הבן אדם היה בטוח שהוא כהן, בא לעשות מצווה של אכילת תרומה. ואפילו שהוא עשה עבירה, כיוון שהוא היה טרוד בדבר מצווה, פטור, ואפילו שלכאורה אין זמן או בעול, מה דחוף לכהן לאכול היום, יכול גם לאכול את זה מחר. וכל זאת אתה רואה שהוא פטור. אומרת הגמרא, מדובר פה גם באכילת תרומה, בזמנו בעול. האתמר עלה. אמר רב ביבי בר אביי, הכה בתרומה של חמץ. מדובר פה בלחם, עוגות, מחיטה של תרומה. בערב הפסח עסקינן. שהוא חייב לאכול את התרומה מהר, כי אם לא, יצטרכו לשרוף את זה בשריפת חמץ. זמנה בעול, הוא רוצה לאכול את זה מהר לפני שזה יישרף. לכן רבי יהושע פותר אותו, כי הוא טועה בדבר מצווה בזמן שזמנו בעול. אבל נישואין אין זמנו בעול. יכול להיות שרבי יהושע מחייב את אותו חתן שבא לעשות מצוות נישואין והוא עבר על איסור. והיא בעת אימה, אתה שואל אותי מי התנה במשנה שלנו? שאומר שאיסור חל על איסור גם באיסור מוסיף, גם באיסור כולל, וגם כשיש איסורים חלים בבת אחת, אמרנו שזה רבי מאיר. והיא באה את אימא. באמת, המשנה שלנו מחייבת שתי חטאות רק באיסור בת אחת. והיא באה את אימא רק באיסור בת אחת. כשיש כאן איסור חל על איסור, כשהאיסור השני הוא או איסור כולל או איסור מוסיף, לא נאמר איסור חל על איסור. רק שני איסורים חלים בבת אחת, ובאמת המשנה שלנו הולכת על איבדי רבי שמעון. שרבי שמעון סובר שכששני איסורים חלים ביחד, הוא מודה שאיסור חל על איסור. הרי במשנה שלנו עשינו חשבון שיש גם איסור כולל וגם איסור מוסיף, אז איך אתה אומר שהכל פה זה איסורים בבת אחת? איך ייתכן שכל האיסורים חלו בבת אחת, ולכן אתה אומר איסור חל על איסור לפי רבי שמעון? אז ביש למה כול הוא אשת איש, אשת אחיו, אחות אישה, אחות שמחלו בבת אחת, איך? משכחת לאו, ראובן ושמעון אחים, ראובן רוצה לקדש את רחל, שמעון רוצה לקדש את לאה. הולכים ראובן ושמעון אל שליח וממנים אותו, אתה שליח לקדש בשבילי את רחל ובשבילו את לאה. וגם רחל ולאה שבו אינו שליח, עשו שליח גם כן, שיקבל בשבילהם את הקידושין. הוא פגש, שליח של האחים פגש בשליח של האחיות, והוא קיבל ממנו קידושין, ושני הקידושין נעשו יחד. באותו רגע, רחל הפכה להיות אשת איש של ראובן, לאה הפכה להיות אשת איש של שמעון. באותו רגע, רחל הפכה להיות אשת אחיו כלפי שמעון, כי היא נשואה לראובן אחיו, ולאה הפכה להיות אשת אחיו כלפי ראובן, כי נשואה לאחיו שמעון. באותו רגע, רחל הפכה להיות אחות אשתו של שמעון, כי היא אחות לאה אשתו של שמעון, ובאותו רגע לאה הפכה להיות אחות אשתו של ראובן, כי היא אחות של רחל אשת ראובן. ולכן ברגע של הקידושין, באותו רגע חלו כל השלושה האיסורים. אלא, איך יכול להיות שהחיוב של נידות, איך היא משכחת לה שהוא חל בבת אחת עם שאר האיסורים? מתרצת הגמרא, אמר רב אמרם, אמר בשם רב, מדובר כאן במקרה מרתק ונדיר במיוחד. שני האחים הם תאומים, נולדו באותו יום. רש"י לוקח דוגמה, ראש השנה, א' תשרי. שנה אחר כך, באותו יום, יום ההולדת, שהם נהיים בני שנה, נולדו בנות הזוג שלהם. שתי אחיות תאומות. הם בני שנה, ובאותו יום נולדו שתי התאומות, שתי האחיות. 12 שנה עברו מאז. ערב ראש השנה, שלחו שני האחים שעכשיו מסתיימים להם 13 שנה, שליח שיקדש בשבילהם, ראובן רוצה לקדש את רחל, ושמעון רוצה לקדש את לאה. רחל ולאה גם הם מינו שליח שיקבל בשבילהם את הקידושין. רחל רוצה לקבל את הקידושין של ראובן, ולאה רוצה לקבל את הקידושין של שמעון. והם נתנו, השליח של האחים נתן את הקידושין לשליח של האחיות על מנת שהקידושין יחולו מחר בעיצומו של יום ראש השנה. שאז שני האחים נהיו בני 13 ויום אחד, ואז הם נכנסים לנועם עול תורה ומצוות, ושתי האחיות גם הן נכנסות לשנה ה-12 ויום אחד, שאז הן גם כן נכנסות לנועם עול תורה ומצוות. ואם כן, באותו רגע שנכנס ליל ראש השנה, שאז שני האחים נהיו בני 13 ויום אחד, ושתי האחיות נהיו בנות 12 ויום אחד, אז הם התקדשו. באותו רגע. באותו רגע, ארבעתם מתחייבים בתורה ומצוות. גם במצוות נידה. אותם תאומות, נטמעו בתומת נידה, הן שופעות בדם נידה, בשופעות מתוך היום של ערב ראש השנה, והן רואות דם גם בתוך יום ראש השנה. אבל כשהן רואות דם נידה בערב ראש השנה, זה לא משמעותי בשבילהם, כי הם עדיין לא מחויבות במצוות. זה גם לא משמעותי לגבי האחים, כי גם הם עדיין לא מחויבים במצוות. אבל באותו רגע של ליל ראש השנה, שנכנס ראש השנה, באותו רגע חלים הקידושין קודם כל, ובאותו רגע יש משמעות לדם הנידה. לחיוב הנידה, כי רק אז שני האחים נהיו בני 13 שנה, ביום אחד. אז מדובר פה בשופעות מתוך 13, דהיינו ביום ערב ראש השנה, לאחר 13, לליל ראש השנה, ומדובר פה שזה שנת 13 ויום אחד לאחים, לחיובי אינהו, שמעכשיו הם מתחייבים במצוות, אז הם מחויבים במצוות נידה. והרי באותו ראש השנה גם האחיות התאומות נהיות בת מצווה. בשבילהם שנולדו שנה אחרי האחים, זה שנה ה-12. ומדובר פה שאותו יום שהיה 13 בשביל האחים הוא גם 12 בשביל האחיות, כי הם נולדו שנה אחר כך כמו שאמרנו. ומדובר פה שהם שופעות מתוך 12 לאחר 12, ליום 12 ויום אחד. ובזה לחיובי אינהי, שבזה האחיות נהיות מחויבות, זה מה שמשמעותי אצלהם. ואם כן, האיסור של אשת איש ואשת אח ואחות אישה ונידה, כל האיסורים האלה חלו באותו רגע. יום כניסת ראש השנה. ואם כן, שייך שזה יחול בבת אחת. למדנו במשנה שכשהיה שני אחים שקידשו שתי אחיות, ואחר כך בטעות, נאמר ראובן קידש את רחל, שמעון את לאה, ראובן בטעות לקח את לאה, שהייתה, שמקודשת בעצם לשמעון, ושמעון לקח בטעות את רחל שמקודשת לראובן. אז אחר כך, כשמתברר את הטעות, מפרישים אותן. מפרישים אותן, את רחל ולאה, מראובן ושמעון, שמה הן מעוברות. שואלת הגמרא, ואין אישה בתולה מתעברת בביאה ראשונה? אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, מדובר שבעלו ושנו פעם שנייה. שואלת הגמרא, אז כמה איסורים הם עברו אם כן? הרי כל אחד כאן עשה ארבעה איסורים. גם אשת איש, גם אשת אח, גם אחות אשתו וגם נידה. כלפי ראובן, כלפי שמעון, כלפי רחל, כלפי לאה. אז זה ארבע איסורים כפול ארבע. מכיוון שהם עשו את זה בשוגג, אז הם חייבים ארבע כפול ארבע חטאות. כמה זה ארבע כפול ארבע? אז רבי חייא, שנה ברייתא, 16 חטאות. ואלעד איתני, רבי חייא, הרי כאן 16 חטאות. אז אם מדובר שבעלו ושנו, אז הם חייבים פעמיים. זאת אומרת, כל הארבעה איסורים, הם עברו כל אחד מהם פעמיים. אז אם כן, זה 16 כפול 2. תלתין ותרתין אביין, זה אמור לצאת 32 חטאות. אלא מה, לכאורה, רואים מכאן, שזה לא היה שבעלו ושנו, אז איך היא התעברה? איך יש סיכוי בכלל? מתרץ את הגמרא ולתעמיך, שלא מדובר פה ששנו. דרבי אליעזר, דמחייב חטאת על כל כוח וכוח. גם בביאה אחת. אם כן, טוב האביין זה הרי הרבה יותר מ-16. על כל כוח וכוח זה 16. אלא, נכון שמחייבים יותר, רק דבכוח ראשון כחשיב, מדברים רק על הפעם הראשונה. אך הנעמי, באמת מדובר ששנו, ורק דביאה ראשונה כחשיב, ולא את השנייה. אמר לי רבא לרב נחמן, וכי אין אישה מתעברת בביאה ראשונה, והתמר, שהתעברה מיהודה, בביאה ראשונה היא עברה. והרי הכתוב בפסוק, ולא יסף עוד לדעתה, ובכל זאת נולדו פרץ וזרח. אז רב נחמן אמר לי, תמר לא הייתה בתולה, כי באצבע מאחה. כותב רש"י, קודם ביה, ופיתחה פתוח. דאמר רבי יצחק, כל מואחות של בית רבי, כותב רש"י, המשירות בתוליהן באצבעותיהן, תמר שמן. ולמה נקרא שמן תמר? על שם תמר שמאחה באצבע. שואלת הגמרא, למה אתה אומר שהיא התעברה מיהודה בביאה ראשונה, ואהבו ער ועונן שהייתה נשואה להם קודם? עונה הגמרא, ער ועונן שימשו שלא כדרכן, ולכן עדיין הייתה בתולה. מקשה הגמרא, שימשו שלא כדרכן, מי טבעי, כל 24 חודש, שאישה מניקה את בנה, אומר רבי אליעזר דבר שהוא לא התקבל להלכה. הוא אומר שהבעל דש מבפנים וזורם מבחוץ, כדי שלא תתעבר ותגמול את בנה וימות, כותב רש"י. דברי רבי אליעזר, אמרו לו חכמים, הללו, המעשים הללו אינו אלא כמעשה ער ועונן, שהוציאו זרע לבטלה. אז רואים מכאן שמה שאמר רבי אליעזר, דש מבפנים, זה מעשר ועונן לכאורה. ואם כן, היא כבר לא בתולה. עונה הגמרא, מה שחכמים אמרו שזה כמעשר ועונן, זה רק לעניין זורם מבחוץ, ולא כמעשר ועונן לעניין דש מבפנים. כמעשר ועונן דכתיב, והיה אם בא אל אשת אחי ושיחת ארצה, הוציאו זרע לבטלה אשר שמרחם. ולא כמעשר ועונן, דאילו הטעם, ער ועונן, זה היה שלא כדרכה, ולכן אצל יהודה היא עדיין הייתה בתולה. והכה, מה שרבי אליעזר אומר, ב-12 חודש, מדובר כדרכה, דש מבפנים. שואלת הגמרא, מי אמר שהם חטאו בחטא הנורא של הוצאת זרע לבטלה? ער ועונן. בשלמה עונן זה כתוב מפורש, תכתיב בבשיחת ארצה. אלא ער שהיה נשוי ראשון מנהלן. אמר רב נחמן בר יצחק, דכתיב בעונן וימת גם אותו. הקש בינו לבין ער. מה עונן היה ושיחת ארצה, אף הוא ער באותה מיטה, באותה מיטה מת. שואלת הגמרא, בשלמה עונן, הסיבה למה שיחת ארצה, משום וידע עונן כי לא יהיה הזרה, כי הוא הרי בא ליבם את אשת אחיו ער. אז הוא ידע שהבנים שיוולדו הם על שם ער, אז בשביל זה אמר שהוא לא רוצה לעשות את המה, לא רוצה ליבם אותה. ובשביל זה ושיחת ארצה. אלא ער, מה הייתה מעבד אחי? הרי הוא היה הראשון שהתחתן איתה עם תמר, והבנים כן על שמו, אז למה ושיחת ארצה? עונה הגמרא, כדי שלא תתעבר ויכחיש יופיה. תנו רבנן, תורה כותבת בספר ויקרא פרשת מצורה. ואישה, אשר ישכב איש אותה שכבת זרע, אז היא נטמת, והוא גם נטמא, ורחצו במים, צריכים לטבול, מתי הם נהיים טהורים? בערב, ותמרו עד הערב. מדייק את הברייתא, היה מספיק שיהיה כתוב, ואישה אשר ישכב איש שכבת זרע. למה כתוב אשר ישכב איש אותה? הרי כבר כתוב שמדובר פה על אישה. אלא המילה אותה באה למעט פרט לקלה, שבפעם הראשונה היא פטורה מטבילה. דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים, אותה באה למעט פרט לשלא כדרכה, שהיא לא צריכה טבילה. אמר לי הון, שם חכם, שהוא היה בריידר רב נחמן, בנו של רב נחמן, הוא שאל את אביו לרב נחמן. רבי יהודה פותר טבילה בפעם הראשונה של קלה. למה כסבה רבי יהודה שהסיבה היא כי התורה חסה על תכשיטי קלה. היא צבועה בפניה, ואם היא תצטרך לטבול, אז כל מה שהיא התקשתה, ילך ויאבד. ולכן התורה פטרה אותה מטבילה. אמר לרב נחמן, לא זה הסיבה, אלא דורשים את זה מהפסוק. כשהתורה כותבת שהיא נטמאת, היא כותבת שכבת זרה. דורשים מזה שזה ראוי לזרה. אבל הפעם הראשונה, לפי שאין אישה מתעברת מביאה הראשונה, אז זה לא נחשב, לא נכלל בזה. שואלת הגמרא, אז למה אם כן חכמים מחייבים אותה טבילה בפעם הראשונה? במה היא כמפלגי? רבנן סברי, יש כאן כמה דרשות. דרשה ראשונה, מה שכתוב שכבת זרה זה פרט להערעה. כותב רשי, שלא הזריע. אי למאן דאמר נשיקה, אי למאן דאמר הכנסת עטרה. ובמקרה כזה באמת פטורים מטבילה. ומהמילה אותה, הם ממעטים פרט לשלא כדרכה, שזה לא במקום שכבת זרה. רבי יהודה סבר, שלא כדרכה והערה, שניהם משכבת זרע נפקה. זה משום שהוא לא ראוי לזרע, וזה בגלל שזה לא במקומו. והמילה אותה מיותרת באה למעט פרט לקלה, שהיא לא ראויה לזרע בפעם הראשונה. מביאה הגמרא הלכה מאוד מאוד מעניינת. כי אתה רבין, כשרבין בא מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם רבי יוחנן, כל אישה שמת בעלה והיא לא רצתה להתחתן, ועברו 10 שנים ורק אז החליטה שהיא רוצה להתחתן, ושאישתה אחר מיתת בעלה 10 שנים ואחר כך היא נישאת לבעל אחר, שוב אינה יולדת. אמר רב נחמן, לא שנו שהיא לא יולדת, אלא שאין דעתה להינשא לבעל אחר בתוך אותם 10 שנים. אבל אם במשך אותו זמן שהמתינה, דעתה הייתה להינשא למישהו אחר, רק שלא, זה לא יצא לפועל התוכנית הזאת, אז אפילו אחרי 10 שנים היא מתעברת. מספרת הגמרא באמת מעשה שכך היה. אמר לי רבה לאשתו שהייתה בת רב חיסדא, שלפני שהתחתנה איתו היא הייתה נשואה לרמי בר חמה. אחרי שרמי בר חמה נפטר, היא המתינה למעלה מ10 שנים ואז התחתנה עם רבה. ובכל זאת היא הביאה בנים מרבה. אז אמר לה רבה, כמרנני רבננה בטרך, רבנן מרננים עלייך. איך יכול להיות שאת יכולה להוליד אחרי 10 שנים? ותכף הגמרא תביא מעשה, מה היה יכול להיות אותו רינון. אמרה לי, אז היא אמרה לו, הסיבה למה שהיא יכולה להוליד אחרי יותר מ10 שנים, כי ענה דעתה היא הלך אביי. דעתי הייתה, אחרי שרמי בר חמה נפטר, ידעתי שבסוף היא תתחתן עם רבה. מה היה הסיפור? אז תוספות כאן מביא שבמסכת בבא בתרא דף י"ב, מסופר שפעם היא ישבה על ברכיו של אביה רב חיסדא. הייתה ילדה קטנה, רב חיסדא שאל אותה, תגידי, עם מי את רוצה להתחתן, עם רמי בר חמה או עם רבה? אז היא אמרה עם שתיהם. אז זה היה מין נבואה, כי הייתה קטנה וניתנה נבואה לקטנים. אז היא ידעה שהנבואה שלה אמורה להתקיים. אז אחרי שרמי בר חמה בעלה נפטר, היא ידעה שהיא אמורה יום אחד להתחתן עם רבה, אז היא ידעה לחכות. אז לכן, בתוך אותם 10 שנים, מכיוון שדעתה הייתה להתחתן פעם שנייה, אז אחרי 10 שנים היא יכלה גם להוליד. מספרת הגמרא מעשה בדיוק הפוך. היי דעתיה לקמד רב יוסף, איזו אישה אחת, בעלת עבירה שבאה לפני רב יוסף, אמרה לו, רבי, אני שהייתי אחר בעלי 10 שנים, ובכל זאת ילדתי למישהו אחר. אמר לה, ביתי, אל תוציא לה אז על דברי חכמים. זאת אומרת, הוא הצליח להוציא ממנה את האמת. הרי חכמים אמרו שלא יכול להיות שאישה שמת בעלה, והיא לא התכוונה להתחתן 10 שנים, ואחר כך, וגם בכל אותם 10 שנים היא לא הייתה עם אף אחד, אחר כך היא תוליד. אז תודי מה היה. אמרה לי, בתוך אותו זמן לנוכרי נבעלתי. ולכן זה לא היה 10 שנים שלמות, לכן היא יכלה להוליד אחר כך. ולפי זה אפשר לבאר מה שרבה אומר לבת רב חיסדא, כמרנני רבננה בטרך, איך יכול להיות שאחרי 10 שנים היא יכולה להוליד. אז יכול להיות שיש את החשש הזה. אז שזה היא אמרה לו, לא. הרי יש את הדין שאמר רב נחמן, שכל זה מדובר דווקא בתנאי, שלא היה דעתה להתחתן עם בעל אחר. אבל אם דעתה הייתה להתחתן עם בעל אחר, אז גם אם המתינה בן מות בעלה הראשון עד שהתחתה עם בעלה השני למעלה מ10 שנים, היא יכולה להוליד בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. ועד כאן דף למדלת.